ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבטרא דף סמך ט'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משבע שורות מסוף דף סמך ט'. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים בצד. יש לנו, כתבנו נושא, מבנה, ורואים צורת ארגש, וכתבנו סדרה של שאלות בעניין כלול במחירה. אנחנו כבר דיברנו בארוחות, בנושא של מחירת בית, מחירת שדה וכדומה. מה כלול במחירה? הפירוש שאנחנו ניתן לקטע הבא בגמרא זה על פי הרשב"ם, שהוא סובר שמדובר פה בעניין מחר בית סתם. האמת שבתוספות יש דעה חולקת. יש גם פס כפול, והוא מדגיש את הביטוי מלבנות של, ונראה מה הכוונה שניגש לגמרא. עכשיו הגמרא, באי רבי אלעזר, מלבנות של פתחים מהו? לפי הרשב"ם, כפי שאמרנו מקודם, זה מדובר במחר, בית. האם מלבנות של פתחים כלו במחירה? ודאי יש מקום לשלמה זה מלבנות של פתחים. אז הרשב"ם מסביר, בערך ששבע שמונה שורות מסוף העמוד, יש לנו פס מקווקו, וכתב הרשב"ם, והוא תיקון שעושים סביב המזוזות מלמעלה ומלמטה שהדלת שוקף עליהם. נגיד מין מסגרת שבו נמצא הדלת, המשקוף, וכמו שאנחנו קוראים לזה היום. תוך הגמרא, הגמרא מעלה, איך דמחברי בתינה לא תיבאי לך, אתה מחבר. אם המשקוף, המסגרת הזאת היא מחוברת לפתח בטינה, בטית, אז זה חיבור חזק, הוא חלק מהבית, זה ממש חלק מחירת הבית, אין מקום לשאול. כי תיבאי לך דניקיתי בסיכי מי. אם הוא לא מחובר על ידי מלט וכדומה, אלא הוא תפוס במקום על ידי יתדות, סיכי. זה דומה למילה אולי סיכות, אבל הכוונה לאיזו אמצעי שהוא זמני, אבל הוא מחובר בפתח בצורה כזאת. מהי? האם גם אז זה המלבנות האלו כלול במחירת הבית? תיקו, זה נשאר ללא תשובה. באי רבי זירא, מלבנות של חלונות מהו? גישת הרשב"ם פה זה בצורה, שאלה בצורת אם תמצי לומר. זאת אומרת, זה מין המשך למה שדיברנו מקודם. אז אפשר לראות את זה בתוך הרשב"ם, חמש שורות מסוף העמוד, באי רבי זירא, נקרא ביחד את הרשב"ם, אם תמצי לומר מלבנות של פתחים, דניקיתי בסיכי מכורין בכלל הבית, היינו משום דלחיזוק אבידן. אבל מלבנות של חלונות דנקיתי בסיכי, זה אותו רעיון של מסגרת סביב החלון, וגם זה תפוס בסיכי, מהו? עדיין יש מקום לשאול. זאת אומרת, אפילו אם תסיק שאצל מלבנות שפתחים שנקיתי בסיכי זה כן כלול במחירת בית סתם, עדיין פה יש מקום לשאול מהו? לנוי אבידן ולא מזדבני. מטרת המלבנות של חלונות זה שונה מהמטרה של מלבנות פתחים, זה רק לשם נוי, ולכן זה לא כלול במחירת הבית. או דילמה, כבן דמחברי בסיכי המחברי ונמכרין כדאמרן גם עם מלבנות פתחים. נחזור לגמרא. שוב פעם, מלבנות של חלונות, מהו? מי אמרינה לנוי בעל מהודי אבידי, ואז מה אמרנו? שזה לא כלול במחירה? עובדים מה, כיוון זה מחברי, מחברי, כיוון שבכל זאת זה מחובר על ידי השיחי, זה כן כלול במחירת הבית, תקו, לא תשובה. באי רבי ירמיה, מלבנות של קראי המיטה. אלו הם חתיכות עץ שהיו שמים מתחת לרגלי מיטה. רגלי מיטה שהם עשויים מעץ, אם זה בא במגע ישירות עם הרצפה, יש לחות ברצפה. זה יכול לרכב את הרגליים של המיטה, קראי המיטה. היו שמים את המלבנות האלו כמין זה מגן מפני הלחות שבקרקע. אז גם פה הרשב"ם אומר שזה בסגנון אם תמצי לומר, שזה גם ברצף השאלות. אז נראה ביחד את הרשב"ם, שתי שורות מסוף העמוד. ואם תמצא לומר גבי פתחים וחלונות דמזדהב נהיינו משום דמיכברי מיה בשיחי, זה בכל זאת זה מחובר לבית, אבל אחה בדלו מיכברי למיטה כלל, כן מפורש ביעזיל כמי בא אלי אם הוא מחור עם המיטה או לא. נחזור לגמרה. אז כמובן כבר אפשר להבין שמדובר פה במחירת מיטה, האם המלבנות האלו כלולים במחירה. אז נחזור לגמרה, כל איכה דמטלטלי בהדה, אם זה מטלטל עם המיטה, זאת אומרת זה מחובר למיטה במסמר, במסמרות, לא תיבאי לך, אתה מטלטלי, אין פה מקום לשאול, זה מטלטל עם המיטה, זה חלק מהמיטה, כי תיבאי לך איך אתה לא מטלטלי מהי, אם זה לא מחובר כלל למיטה, מה הדין במחירת המיטה, אם זה כולל המלבנות האלו, תיקו. ולא את חרוף המוכה, ולא סדן השקמה, ואף אגב תקטיני וכו'. כאן אנחנו חוזרים לנושא המשנה של מחירת שדה. במחירת שדה, אלו, העצים האלו, חרוב המורכב וסדן השקמה, אינם כלולים, למרות שהם קטיני, הם דקים. אנחנו נחזור, נמשיך לגמר בדף, בעמוד ב', סמכתת עמוד ב', מנה הני מילי. מה כאן השאלה? מניין לנו שחרוב המורכב וסדן השקמה אינם נמכרים בכלל השדה? הרשפם כבר למדנו בשיעור הקודם מה מהות העצים האלו, חרוב המורכב וסדן השקמה. בכל זאת מנה הנימילי מה המקור שהם אינם נמכרים בכלל השדה. אמר רב ידם הרב ימה קרא, פה מצטים פסוק ממחירת מערת המכפלה או שדה המכפלה שהיה בו המערה שבה קבורים האבות, וכתוב ויקם שדה, ויקם שדה שדה עפרון אשר במכפלה, והמשך הפסוק וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב. ואנחנו דורשים מי שצריך לגבול כזה עץ הוא כלול בשדה, יצאו אלו כאילו למעט חרוב המורכב וסדן השקמה שאין צריכים לגבול סביב. עוד מעט אנחנו נרחיב על המשמעות ברשב"ם, אבל לפני כן רק עוד משפט בגמרא. אמר רב משרשיה, מכאן למצרים מיצר שדה, גבולות השדה, מן התורה, שהתורה עצמה מכירה במציאות ובחשיבות מיצרים. גם זה קצת בוא נגיד סתום, נפנה תשומת ליבנו כעת לרשב"ם. אנחנו שמנו כוכבית בתוך דברי רשב"ם באמצע שורות הקצרות, ולמדרש עתה מי שצריך לגבול אותן אילנות קנה שצריכים להיות להם גבול סביב. מה הכוונה? שלא יערער אדם עליהם, לומר, בתוך שלי הם נטועים ושלי הם. דהיינו, כגון אילנות דקין, שאין להם שם, והדבר שכוח מנטעם. לפיכך, צריך לעשות להם גבול סביב. אבל כל חרוב המורכב וסדן השקמה גדולים וחשובים ואבשה מלטאו, זאת אומרת, זה עושים קול, עושים, יש פרסום סביבם וידוע של מי הן ובקרקע מי הן נטועין, ואין צריכים גבול, הלכך אינן בכלל השדה סביב. לפי משמעות הפסוק שקראנו, עצים שהם צריכים גבול סביב כדי לוודא של מי הם, אז הם כלולים במכירת השדה. אבל עצים שיש להם חשיבות בפני עצמם, כולם יודעים של מי הם העצים החשובים האלו, אז הם לא כלולים בתוך השדה, הם לא צריכים גבול כדי לזהות של מי הם, מאחר שמפורסם הדבר של מי עצים כאלו שייכים. הרשב"א ממשיך, אמר רב משאר שמכאן למצרים מן התורה שהקונה את השדה קנה את המצרים עצמן וכל האילנות הנטועים במצר. דמצרים בכלל שדה, דהכי משמע סביב מהפסוק, כל האילנות הנטועים בקרקע המצר שהוא סביב השדה קנה אברהם. כן, נראה בעיניי. בעבר אנחנו הסברנו שבדרך כלל המצר עצמו הוא שורת אדמה שבדרך כלל קצת מוגבה מהשדה עצמו, שהוא הוא מגביל, הוא מהווה הגבול של כל מגרש ומגרש של מי הוא. זה המצר. אז פה רואים שהמצר הוא חלק מהשדה במכירת שדה, ואנחנו נחזור לגמרא. אמר רב יהודה, וכאן יש נקודה, וגם בצד כתבנו נושא שופרה דשטרה. אז אמר רב יהודה, היימן דמזבן ערה לחברי, צריך למכתב לי, כאן זה נוסח, קני לך דיקלין וטלין ואוצין וציצין. כל המילים האלו הם סוגים או מינים שונים של עצי דקל. ואף אגב דכי לא כתב לי אחי קני, אפילו אם החסרת את הנוסח הזה בשטר, זה לא משנה, הדקלים האלו נמכרים יחד עם השדה שנמכר. אפילו אחי שופרה דשטרה הוא, שופרה משון שפיר, יופי של השטר, ויש לזה משמעות הלכתית, כפי שהרשב"ם מסביר, שאפילו אם יש בית דין טוען, דהיינו בית דין שלא יודע, לא יודעים את ההלכה שעצים כלולים במכירת שדה באופן כללי, אם אתה מוסיף את זה, קני לך דיקלין וטלין, אין פה מקום לטעות, אז זה מועיל גם במקרה של בית דין טוען, שהם פה לא יטעו ויבינו שהעצים כלולים במחירה. כעת אנחנו עוברים לסדרה חדשה, רואים פס כפול, ובצד בשוליים כתבנו נושא עם מבנה. הפס הכפול סדרה של תנאים שאומר המוכר, תנאים מלשון תנאי, תנאים שאומר המוכר במחירת שדהו, ומה משמעותם. טוב, אנחנו ניכנס לגמרא. אמלי המוכר שדה אומר כך, ערה ודקלי, אני מוכר לך שדה ודקלים, חזינן, אנחנו מסתכלים ובודקים, אי אית לי דקלי, יאיב לי תרי דקלי, אם לבן אדם הזה, בנוסף לשדה שהוא מוכר, יש לו במקום אחר מספר דקלים, הוא חייב לספק לקונה שני דקלים, כי דקלי, המינימום של דקלי, מינימום רבים, שניים. ואי לת לי, ואם לבן אדם אין לו דקלים בנוסף לשדה וכל מה שיש בשדה, יש, יכול להיות הרבה דקלים, אבל הדקלים שיש לו בשדה שהוא מוכר הם כלולים בשדה שהוא מוכר, הוא כבר אמר ארה, הוא הוסיף ודקלי. אז אם אין לו דקלים נוספים במקום אחר, זווין ליתרי דקלי, הוא אותו מוכר צריך לקנות שני דקלים כדי להעביר ללקוח הזה, לקונה הזה, כדי שלא יהיה בעיה של מחוסר אמנה, שהרי הבטחת שאתה מוכר שדה פלוס דקלים. וכפי שאמרנו, אנחנו נחזור הנקודה הזאת, הדקלים שהוזכרו פה הם דקלים נוספים בנוסף לכל מה שיש בשדה שהוא מוכר. ברגע שאדם מוכר שדה, זה כבר כולל הדקלים שנמצאים בתוך אותו שדה, והוא מוסיף ודקלי, כוונתו למכור דקלים שיש לו במקום אחר, עוד דקלים. ואי משעבדי, אם לאותו מוכר שהבטיח אני מוכר לך ערה ודקלי, יש לו דקלים שמשועבדים למי שפעם הלווה לו, לאותו מוכר, כסף, פריק ליתרי דקלי, הוא אמור לפדות, כאילו לשלם את החוב שלו בשווי שני דקלים, והדקלים האלו יועברו לאותו קונה. עכשיו עוד מקרה, אני, בן אדם אומר, אני מוכר לך ארעה בדקלי, זאת אומרת שדה עם דקלים שבתוכו אני מוכר לך, חזינן, אי יתבע דקלי, זביני זביני, אם בשדה שהוא מוכר יש דקלים, בסדר, אז זה מה שהוא אמר, אני מוכר לך שדה שיש בו דקלים, ואילו, ואם השדה שהוא מוכר אין לו דקלים בתוכו, והוא אמר אני מוכר לך שדה עם דקלים, מקח טעות הוא. אז זה מקח טעות, הרי הוא בשדה אין דקלים, והוא אמר שיש ארעה בי דקלי. אם האדם מוכר שדה והוא אומר, הוא משמש בנוסח הזה, ארעה בי דקלי, לת לי דקלי, הקונה לא יכול לתבוע איפה הדקלים. זאת אומרת, הוא מוכר שדה, והוא אומר, אני מוכר לך ארה בי דקלי. במילים אחרות, זה מקום הראוי לדקלים. אותו לוקח, שוב פעם, לא יכול לתבוע דקלים, שאם אין דקלים באותו שדה, זה לא נחשב מקח טעות. כי סך הכל, המוכר אמר, אני מוכר לך שדה שראוי לדקלים. טיב האדמה, אקלים, כל הנתונים שמאפשרים גידול, צמיחת דקלים, זה כן, אבל דקלים ממש לא. חזרה להגמרה, אולי נחזור על המשפט האחרון, ערבי דקלי לס לרדיקלי, מה הייתה אימה? למה הלוקח לא יכול לתבוע איפה הדקלים? דחזיה לדקלי כמה לי, סך הכל אמר דחזיה, דראוי לדקלים, לצמיחת לגידול דקלים, זה מה שהוא אמר במחירה. אמר לי, עכשיו נו, יש לנו סימון חדש, צורת מעוין, ובצד בשוליים הבלטנו את הצורה הזאת לבר, בר נו, למעט או חוץ מי, התנה במחירת שדה שמוכרו חוץ מי, ונראה דוגמאות. הגמרא אמר לי, לבר מדיקלה פלניה, אני מוכר לך שדה חוץ מדקל פלוני. אז יש כאן בחינה, אנחנו צריכים לבחון משהו. חזינן, אי דקלה תבהו שיעורי שיירי. אם הדקל שהוא הצביע עליו, אני מוכן לך סדר חוץ מדקל פלוני, והוא הצביע על איזה דקל, אם זה דקל טוב, והרשב"א מסביר שהוא מניב פירות בשיעור קו, קו זה מספר, כמות פירות, שיעורי שיירי, זה הוא משאיר מחוץ לעסקה, הוא משאיר את זה לעצמו, אבל השאר, שאר הדקנים, הם כלולים במחירה. אי דקלה בי שהוא, אם הדקל שהוא הצביע עליו, שהוא יישאר חוץ למחירה, כל שכן אנחנו, כל שכן הטובים ממנו נשארים מחוץ למחירה. אנחנו נפנה קודם לרשב"ם, לפני שנתקדם. חזינה נדיק לתו ההוא, סימנו שני כוכביות, אפשר למצוא אותו באמצע המשוואה. כלומר, מה זה דיק לתו? מן הבינונים שטוענים פירות קצת לחודי שיירי, דדעתו להנות מפירות שדהו פורטה, וקנה הלוקח כל שער, כל השער בכלל השדה. ואי דיק לבישה הוא, אף על פי שיש עדיין רעים ממנו, אלא דקור לאינשי לאי דיק לבישה, כגון דלא טעין קו, הוא מניף מעט פירות, פחות מקו, דאילו טעין קו, לאו דיק לבישה הוא, כי נמנה בעלמה, דיק לטעין קו אסור למקצה, אסור לקצץ אותו, אם זה, אם הוא מניף שיעור של קו פירות. אבל אם מה שהוא הצפיע עליו זה דיקלה בישה באמת מניב מעט פירות, אז, וזה מה שהוא משאיר מחוץ לעס, לעסקה, אז כל שכן הנח רשב"א ממשיך המוטבים ממנו ששיין לעצמו דאחי כמר, אותו מוכר התכוון לומר כך, אפילו ההוא דיקלה בישה אני משאר לעצמי. ומיהו אם יש בשדה דיקלי בישה תפי מהי, הנו מזדבני בכלל שדה, דאמרין שי, כל שכן הנח הדיקלי תתווי תפי מהי קאי. מה שאמרנו, כל שכן שנשאר מחוץ לעסקה, זה דקלים שהם טובים מזה שהוא משאיר, אבל מה שאפילו פחות מזה, זה עדיין כלול במחירה. עוד דוגמה בגמרא, אמלי לבר מאילני. עכשיו הביטוי, המילה אילני הוא מצביע על עצי פרי שבדרך כלל כוללים כל סוגי הפירות חוץ מדקלים וגפנים. אז הבן אדם אומר, אני מוכן לך שדה לבר מאילני, עצי פרי, אי איתלי אילני לבר מאילני, אי איתלי דיקלי. וכאן צריכים רק להוסיף, אם השדה הזה יש לו רק עצי דקל, אין בו שאר אילנות, והוא אמר בכל זאת לבר מאילני, במקרה כזה המילה אילני, למרות שאמרנו מקודם הוא לא כולל דקלים, זה בדרך כלל, אבל במקרה שאין בו שאר סוגי אילנות עצי פרי חוץ מדקלים, ואומר לבר מאילני, לבר מדקלי. התוצאה היא שהשדה נמכר, אבל הוא משאיר לעצמו אותם דקלים. איתלי גופני, שוב פעם, כמו שאמרנו אצל הדקלים, אם מדובר בשדה שאין לו שום, אין בו עצי פרי אחרים חוץ מגפנים, והוא אמר לבר מאילני, מה התוצאה? לבר מגופני. שזה מה שמשאיר לעצמו. עוד דוגמה בעניין אדם שאמר לבר מאילני, ומה יש בשדה בפועל? אילני וגופני, זה מה שיש. והוא אמר לבר מאילני, מה הוא מתכוון להשאיר לעצמו אם יש אילני וגופני? אז זה פשוט לבר מאילני, כי זה מה שהוא אמר, והגופני, הגפנים נמכרים ביחד עם השדה. אנחנו לפני לרשב"ם, בדיבור המתחיל, אי את בי גופני והוא שדה, והמוכר את השדה מחר את הגפנים, וכיוון תאמר לבעל מאירני, ובשדה זו אין בו אלא גפנים, לבעל מגופני כמר. ואם יש בשדה אילני וגופני, זה הדוגמה האחרונה שקראנו, אילני וגופני, ואי הוא אמר לבעל מאירני, הכל מחר ואפילו הגפנים לבעל מאירני. למה? דגפנים אין קוראים להם אילנות, כמובן אם יש בנוסף להם אילנות ממש, ועליה דמוכר רמי לגלוי דגם הגפנים של עצמו. אם הוא התכוון להשאיר לעצמו גפנים, היה צריך לפרט ולפרש את זה. הלכך יאללה לוקח על העליונה, במקרה כזה הלוקח ירוויח הגפנים. נחזור לגמרא, אילני ודיקלי, והוא אמר, שוב פעם הוא אמר, אני מוכר לך את השדה לבעל מאילני, אז התוצאה לבעל מאילני, אבל הדקלים כלולים במחירה. כאן דוגמה מיוחדת, כי ודומה במקצת למה שאמרנו מקודם, הוא אמר לבעל מאילני, ובשדה יש רק גפנים ודקלים, מה הוא משאיר לעצמו, וגם גופני וגם דקלי בדרך כלל הם לא נקראים אילני, והוא אמר לבעל מאילני, אז התוצאה לבעל מגופני. הוא משאיר לעצמו גפנים, שאם צריכים לבחור מה פחות נקרא אילני בין גופני ודיקלי, אז גופני פחות שייכים לשם אילני. וגם פה הרשב"ם מאיר, ואנחנו נסתכל ביחד שש שורות מהסוף. גופני ודיקלי בא מגופני, אי המלא לבא מיוני, ואין בשדה אלה דיקלים גפנים, הדיקלים מחר גפנים שיער, דיקפנים לגבי דיקלים מיוני, ובכלל מיוני אין תפי מדיקלי, כן, נראה בעיניי. לפני שנתקדם, יש צורה חדשה, והוא צורת בית, ובצד הבלטנו רב, הוא הופיע פה מיד בצורת בית, ובעמוד הבא דף עין עמוד א' בראש העמוד, ודייני גולה גם עם אותו צורה. אמר רב, הרשב"ם מאיר שזה שייך למה שדובר מאיל. בן אדם שאמר אני מוכר לך שדה לבעל מאילני, על זה הרקע. אז אמר רב, כל שעולין לו בחבל הווה שיעור, זה הוא משאיר לעצמו. כל שאין עולין לו בחבל לא הווה שיעור, הוא לא נקרא אילני, והוא ייחלל במחירה. אז שוב פעם, מדובר פה אדם שאמר אני מוכר לך שדה לבעל מאילני, לפי רב כל שעולין לו בחבל הוא משאיר לעצמו, עדיין סתום, נכון? אז בוא נפנה לרשב"ם למטה שתי שורות מהסוף, ולילקאי היחד ימלא לבעל מאילני, וכמפרש רב אילו הן אילנות ששיער, שאם קטנים הן הרבה לא מקרי אילני. ובשורה האחרונה, כל שעולין לו בחבל ללקט פירותיו חשיב אילן, ובדקל מיירי, זה כאן בשבילי, זה כאן ההפתעה, שבעצם אנחנו מדברים פה בעצי דקל, כי למפורש לקמי שגבוה הרבה ופירותיו בראשו. אז אם אדם אמר אני מוכר לך שדה לבעל מאילני, ולשם אולי רק להסביר באופן פשטני, בוא נגיד שדובר שאין לו שום עצי פרי חוץ מדקלים, אז מה הוא השאיר לעצמו? אז לפי רב רק עצי דקל שהם גבוהים, שצריכים חבל כדי להגיע לפירות למעלה, זה הוא משאיר לעצמו. אבל אם זה, אם אלו עצי דקל קטנים שלא צריך דקל, חבל כדי להגיע לפירות, הם לא מוגדרים כאילני, אז זה לא משאיר לעצמו וכלול, וגם אלה כלולים במחירה. ממשיכים בדף עין עמוד א', ודייני גולה אמרית, כל שהעול כובשו לא אבי שיעור. כל שאין העול כובשו אבי שיעור. הרשב"ם, כל שעול כובשו, חולשים היו בבקר, סביב האילנות, ואם העול כופף את האילן ועובר השור לדרכו, ואין האילן מעכב השור, לא חשיב, הוא לא נחשב. זה עץ דק כזה שמתכופף בפני העול. ומי הוא אם אין אילנות גדולים בשדה אלא אלו, אבי שיעור כנמרן גבי דקלי. אז אם אין אילנות גדולים אלא אלו, אז זה כן נחשב שיעור, כי הוא הבן אדם אמר שאני מוכר לך שדה לבר מאילני. אבל אם יש, בוא נגיד, שני מצבים באותו שדה, אלו שנכפפים בפני העול, אז הם לא חשובים, אז הוא לא התכוון להשאיר אותם לעצמו. אבל אלו הם אבים חזקים כאלו שהשור לא יכול לעבור, אז זה כן שיעור, זה הוא משאיר לעצמו. ולא פליגי, אבדיקלי והבילני. הסטנדרטים שרב דיינגולה נתנו, זה לא בגלל, הסטנדרטים השונים שהם נתנו, זה לא בגלל שיש מחלוקת. הם פשוט מתייחסים לסוגים שונים של עצים. אם מדובר בדיקלי, השיעור תלוי בעליית החבל. אם זה שער עצי פלי, השיעור הוא, כמו שדיינגולה אמרו, תלוי בכפיפה בפני העול. כעת יש לנו נושא בצד, וגם נתייחס לצורת הצורה החדשה המשולש. הנושא שאלה במחירת שדה חוץ מי, והשאלה שוב פעם זה מה שיר במבנה. כתבנו הערה, מטרת הסימונים כאן היא כדי להבליט את הדמיון המבני בין שני הלשונות, לשון, מספר רומאי אחד והמשך מספר רומאי שניים. ואגב, זה, זה בשגרה בלימוד עם מפת התמוד, שאנחנו אוהבים להבליט מבנים דומים בין תאים צמודים בגמרא. המשולש ברע מיני, זה הבלטנו את השאלה ברע, שני לשונות בשאלת רב אחר בר הונה לרב ששת. גם הבלטנו בעיגול המילה הדגשת הדיוק כדי להבליט הקושיה, ואנחנו גם נבליט את המילה תדע, שבהמשך יקבל יותר משמעות. עכשיו הגמרא, וגם נשים לב שסימנו את זה בתור עם סימון ארוך, השאלה עצמה לא, זה כמה שורות, גם יש לנו שאלה ארוכה, אבל כל הקטע הזה מספר אחר רומאי ממשיך עד שמגיעים לאיקה דיאמרי, מספר רומאי שניים כמעט באמצע עמוד. השאלה, בא מיני רב אחר באונה מרב ששת, חוץ מחרוב פלוני. הוא מתכוון פה חרוב המורכב, הוא אומר פלוני, הוא מציין, אני מוכר לך שדה חוץ מחרוב פלוני, חוץ מסדן, זה סדן השקמה פלוני, מהו? וגם רק נזכיר שאנחנו בדרך אנחנו סומכים על כך שאם אתה שומע פעם ראשונה שיעור פה, אתה מבין שזה שיעור בהמשכים, שאנחנו יוצאים מהנחה שמוכר הסוגיות שקדמו לשיעור של היום. אז המשנה הדגישה שבחירת שדה סתם לא כלול העצים האלו, חרוף המורכב וסדן השקמה. וליתר דיוק, גם אם זה מדובר במחירת שדה ולא רק סתם, אלא הוא כולל דברים אחרים שבדרך כלל לא נכללים, והוא אומר כל אלו, בכל זאת, כפי שהמשנה מציינת בדף סמכת עמוד ב' בסוף, חרוף השקמה וסדן, חרוף המוכב וסדן השקמה לא כלולים במחירה. ופה הגמרא שואלת, מה הדין אם הוא הצביע על חרוף המוכב מסוים? והוא אומר, חוץ מזה, או חוץ מסדן פלוני מהו. אותו חרוף הודו לו, קני, השאר חרובים, כוונה המורכבים, קני. או דילמה שאר חרובים נמי, לא קני. למרות שהוא ציין אחד, זה לא אומר שניתן לדייק מזה, אבל השאר כן נכללים. אז זה, מה השאל, מה התשובה? אמר, לא קנה. למרות שהוא הצביע על חרוב מוקף פלוני, גם השאר אינם כלולים במחירה. שואל התגמר, הייתי וחוץ מחרוב פלוני, חוץ מסדן פלוני, לא קנה, מי לאו, אותו חרוב הוא דלא קנה, השאר חרובים קנה, וזאת אומרת, דלא כמו רב ששת, ניתן לדייק שרק את זה שהוא ציין, הוא הצביע עליו לא כלול, אבל השאר כן, המלא לא, רב ששת אומר, לא, לא, זה לא כוונת המשנה, אפילו שאר חרובים נמי לא קנה, תדע, אני אוכיח לך שהשאר לא כלולים. ואני מוכיח את זה עם דוגמה. דהילו אמר לי, שדי מחורה לך חוץ משדה פלונית. בוא נגיד, אדם שיש לו כמה וכמה שדות. והוא מתכוון למכור שדה אחת. הוא אומר, שדי מחורה לך, והוא גם מוסיף חוץ משדה פלונית. אבל שדה השני אני לא מתכוון עם כל אחד. היעלה על הדעת, היא הוא דלא קני, האחרנאי תקני, שרק את זה שהוא ציין שהוא לא מתכוון עם כל, נדייק שכל השאר כן מוכר, אלא לא קנה, אלא ברור שהוא לא קנה שאר שדות. החינמי גם אצלנו בניין אדם שציין חרוף פלוני שהוא לא מוכר, לא קנה, כוונה גם השאר לא כלולים במחירה. בעיקר דיאמרי הרשב"ם מקדים פה ש לפי הלשון הזה העיקר דיאמרי שבו נשאל על אדם שאומר חוץ מחצי סדן פלוני או חוץ מחצי חרוף, לפי הלשנה הזאת הרשב"א מציין שפשיטה לו שאם אדם אומר חוץ מסדן פלוני, לא חוץ מחצי סדן, כמו במקרה הקודם חוץ מסדן פלוני, זה פשוט שהוא לא קנה גם שאר הסדנים או שאר החרובים המורכבים. אז בוא נפנה שוב פעם לגמרא. ויקא דמי בא מיני רב אחא בא אונא מרב ששת, זה גרסה שנייה, מה הייתה שאלת רב אחא לרב ששת? חוץ מחצי חרוב פלוני, חוץ מחצי סדן פלוני, מה הוא? שאר חרובים ודאי לא קנית. זה לא נכנס לשאלה, זה פשוט. א', או דילמה שהוא הבא, או עם עוד דילמה ב'. כאן ההתלבטות. מה ששיער באותו חרוב קני? על דילמה, אפילו מה ששיער באותו חרוב נמי לא קני. כאילו, למרות שומה, חוץ מחצי הזה, אני לא מוכר לך, יכול להיות גם חצי השני לא נמכר. המלא לא קנה, לא קני. רב ששת עונה, גם חצי השני לא נקנה. ברשבם ומשני לא לא מה ששיער באותו חרוב נמי לא קני. והדי קטן נשאר חרובים לא קנה, הכל קורה שאר חרובים, אפילו חצי חרוב הנשאר. אז נחזור לגמרא, איתיבי מקשים על תשובת רב ששת, חוץ מחצי חרוב פלוני, חוץ מחצי סדן פלוני, שאר חרובים לא קנה. מי לאו? שאר חרובים הודו לא קנה? מה ששיער באותו חרוב קנה? זאת אומרת, נגד רב ששת. אמר לי לא. אפילו מה ששיער באותו חרוב נמי לא קנה. תדע, על אותו משקל כמו הקטע הקודם, נסביר, אומר רב ששת, עם משל. דילו אמר לי, שדי מחורה לה חוץ מחצי שדה פלוני. כאילו, היעלה על הדעת לחשוב, הוא דלא קנה, אידך קנה? כאילו, רק אותו חצי לא קנה, אבל שאר שדות קנה? אלא לא קני, גם, אלא מה, לא, לא קני שאר השדות, לא? אחי נמי, גם אצלנו לא קני. גם אצלנו החצי השני של אותו שאומר חוץ מחצי לא מוכר, גם החצי השני לא כלול במחירה. לשם דיוק בוא נחזור על המשל. תדע, דאילו אמר לי, שדי מחור לך חוץ מחצי שדה פלוני, היעלה על הדעת לחשוב, ההוא, אותו חצי, הוא דלא קנה, האידך קנה, החצי השני, כן קנה? זה לא יכול להיות, הרי המוכר אמר כבר, שדי מחור לך, הוא מוכר שדה אחת מסוימת, ולא שום דבר נוסף, אלא לא קנה, גם החצי השני של אותו שדה שני לא נקנית, החינמי לא קני. גם אצלנו החצי השני של החרוב גם כן לא כלול במחירה. אנחנו מתכוונים פה לעצור מבחינת המשך הגמרא, אבל רק לשם הקדמה לשיעור הבא, רואים פה קטע בסוגריים, זה קטע ארוך שבעצם ממשיך, וזה יכלול בעזרת השם כל שיעור הבא עד ראש דף עין א' עמוד א'. והסיבה לכך, יש פה תוכן בתוך הסוגריים שלא קשור בכלל לנושאים שלנו, נושאים של מחירות, של בתים ושדות, ומה מה, מה נחשב כלול ומה לא כלול. אז אם זה לא קשור, אז למה בכלל הדיון הבא מופיע? התשובה היא אך ורק בגלל שדייני גולה מופיעים, והם יופיעו שורה רביעית בעמוד ב'. אנחנו בסוגיה שלנו הבלטנו את דייני גולה בראש הדף שלנו, דף עין עמוד א', בצורת בית. וכפי שאמרנו, דייני גולה מופיעים בהמשך, ועצם הדבר הזה מובא ברשב"ם בכבודו ובעצמו לקראת בשורות האחרונות. דיבור מתחיל בא מיני רב עמרם, ורשב"ם אומר משום דייני גולה נקת להכה, בגלל נגיד הופעתם זה מופיע פה, וזה דבר שלא לא נדיר בשס. בלימוד שלנו דרך מפת התלמוד אנחנו מנסים להבליט תופעות כאלו כדי לסדר עניינים, כדי להפריד בין נושאים לנושאים, לעשות מה שנקרא סדר בחשיבה. אז בעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נתחיל מהנקודה הזאת שבא מני רב עמרם, ועם ההבנה הזאת שזה קטע שיכול לעמוד בפני עצמו. עד כאן שיעורנו להיום.